ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של המרקר. ההזדמנות שלכם לקחת הפסקה בסוף השבוע ולצלול לאירועים, לנושאים, לרעיונות שמשפיעים על חיינו. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
אנחנו מסיימים השבוע חודש קשה נוסף של סגר, עם עוד מאות אלפי בלתי מועסקים, עסקים שקורסים, וזעם גדל והולך של עצמאים שרואים את מפעל חייהם קורס, ולעיתים גם מטה לחמם נגדע.
אבל יש ענף אחד שכמעט ולא הושפע מהקורונה, וחלקים ממנו דווקא מסגשגים בחצי השנה האחרונה. רבע מיליון העובדים בענף ממשיכים לעבוד כמעט כרגיל, בעיקר מהבית, והמעסיקים מתארגנים מחדש במהירות למציאות החדשה. כן, אנחנו מדברים כמובן על ההייטק, הטכנולוגיה, הסטארט-אפים, התעשייה הכי ישירה בישראל שמהווה כשישית מהתוצר וכ10% מכוח העבודה.
כדי להבין טוב יותר מה קורה בהייטק, יש לנו היום אורח מיוחד, היזם, המשקיע והמנטור של מאות מהיזמים בישראל, זוהר זיספל, הבעלים של קבוצת רד, ומשקיע בעשרות סטארט-אפים, יהיה כאן איתנו ויענה על הרבה מאוד שאלות. מיד אנחנו מתחילים. אבל לפני שנעבור לנושא הבא, בואו נעשה הפסקה מאוד קצרה כדי לשמוע פרסומת.
כלכלה, the final frontier. These are the voyages of the rock star legend Red Orbach with Harel Insurance. Our 15-minute podcast mission, to make sense of the strange world of Kalkala by repeatedly asking of a lama. To boldly go where no idiot like me has gone before, and understand the Kalkala gibberish. Join me and Ofer the mastermind Klein from Harel Insurance for a breathtaking podcast strangely named of a lama.
Hey Red, what's going
on?
אמרת שתקרא לי כשתקליט את הפרק.
We'll talk about it.
אבל למה אתה עושה את זה סולו?
Take the hint, Ofer.
אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת. עם אופר קליין ורד אורבך. הצטרפו אלינו כל חמישי בספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות.
אבל למה?
אוקיי, ענת, אני מבין שלפני שנגיע לזוהר, אני רוצה לדבר רגע על הפודקאסט של שבוע שעבר. אני מבין שקיבלת הרבה תגובות מגוונות, נקרא להן, לפרויקט שעשינו על תחליפי בשר. לא כולם התלהבו מהרעיון שאפשר וחייבים להתנתק בהדרגה מגידול והרג של חיות.
אז נכון, גיא, כנראה שלא קל לנסות לנתק את האדם מארוחת הצהריים שלו, במיוחד אם היא בשרית. ולא מעט כתבו שאני מיסיונרית שמנסה להפיץ רעיונות של צמחונות וטבעונות, והיה גם מי שהגדיל לעשות וכתב כך, יודע שהיא העורכת שלכם, אבל אולי פעם אחת תביאו כתבה על בריאות ותזונה שהכותבת איננה ניזונה רק מצמחים, סתם בשביל לדעת שלא רק על סטייקים היא חושבת כל היום. אז חשוב לי לומר בעניין הזה שני דברים. א', אני לא ניזונה רק מצמחים, הלוואי. ואחרי כל זה אני חושבת שצריך לשים לב למהות, והיא שאנחנו פוגעים בטבע ונפגעים ממנו חזרה. ולכן כל נושא התזונה שלנו מחייב חשיבה נוספת, גם כדי לשמור על הסביבה, ולא פחות מזה כדי לשמור עלינו. אבל גיא, ממה שראיתי ברשתות החברתיות, גם אתה הצלחת להרגיז לא מעט אנשים עם הקריאה שלך להתנתק מהרשתות החברתיות. בעיקר צדה את עיני התגובה שחוזרת פעמים רבות אצלך בתורים, של קוראים שטוענים שהקמפיין שאתה מנהל זה כבר כמה שנים, 7 שנים, נגד המונופולים הדיגיטליים, מושפע מכך שמאיימים על הארץ ועל דמרקר.
כן, זה מקום באמת טוב להתחיל את הדיון, וכדאי להכיר את העובדות. קודם כל, אולי המרקר עיתון משפיע, אבל אני לא בטוח שהקריאות שלנו בשנים האחרונות לפרק את המונופולים, משפיעות מאוד על הרשויות בבריסל ובוושינגטון. אבל צחוק בצד, מה שיותר חשוב, הארץ והמרקר, כמו הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט או הגרדיאן, נמצאים בשנים האחרונות דווקא בתקופה נהדרת. מספר הקוראים שלנו, המשלמים בדיגיטל ובמהדורה המודפסת, הוא הגבוה ביותר אי פעם. כך שהארץ והמרקר בעצם נמנים על קבוצה לא גדולה של עיתונים, בהם רוב ההכנסות מגיעות בכלל ממנויים, לא מפרסום. וחוץ מזה, הקוראים הוותיקים של המרקר, ענת, זוכרים שבעשור הראשון של האינטרנט, של גוגל ופייסבוק, אנחנו במרקר היינו דווקא תומכים נלהבים מאוד. אבל מהרגע בו פייסבוק, גוגל ויוטיוב עיצבו ותכננו את האלגוריתמים שלהם כדי למקסם הכנסות מפרסום והתמכרות בין השאר באמצעות הפיכתם למכונות להפצת הסתה, שקרים וכיתוב, והם גם הפכו למונופולים רבי עוצמה וגם לכלי בידי ממשלות ופוליטיקאים לזהם את השיח הציבורי, אז העמדה שלנו השתנתה, ולא מעט מהמאבקים שניהל המרקר מאז הקמתו היו כמובן בניגוד לאינטרס העסקי, ולא ליקקנו דבש לא מהטייקונים, לא מהבנקאים ולא מהפוליטיקאים, וגם עכשיו אנחנו לא נותנים לדברים כאלה להשפיע על הקו המערכתי, וזקני הקוראים שלנו זוכרים את המתקפות שהיו עלינו בתקופה הבאה, ניהלנו מאבק נגד טייקונים קטנים יותר לפני שהם קרסו ולפני שזה היה פופולרי.
אוקיי, מעניין יהיה לשמוע את הדעה של האורח הבא שלנו בנושא הזה, ואת דעתו בעוד נושאים אחרים. אז הוא התעסק באינטרנט, בנתבי תקשורת, פרוטוקולים של תקשורת, ומסדי נתונים עוד לפני שגוגל, פייסבוק ואמזון קמו, ויש לו הבנה טכנולוגית של מהנדס, וגם פרספקטיבה של 40 שנה. הוא נחשב לאחד ממייסדי ההייטק בישראל, מתוך הקבוצה שהקים יצאו 56 יזמים סדרתיים ו-111 מיזמים טכנולוגיים מהותיים. הוא בן 71, משקיע ומעורב ב-30 חברות, מתוכן ב-14 הוא חבר דירקטוריון ולעיתים אף יזם פעיל. הוא עבר על הכלל הראשון בעסקים, כשביחד עם אחיו יהודה, המבוגר ממנו ב-7 שנים, הקים את החברה שבבעלותם, זה היה ב-82. הוא הקים מועדון חברים של יוצא יחידת 8-1, וכל מי שחבר במועדון יזכה לסיוע ממנו, והוא לא היה משקיע בפייסבוק שנוסדה, גם אם היו מציעים לו, ולא מבין עד היום את ההצלחה של וואטסאפ. שלום זוהר, דייקתי בעובדות?
כן, היום אני כבר מבין את זה, את ההצלחה שלהם. אבל נכון שאם היו באים אז לא הייתי משקיע.
אוקיי, תכף נשאל אותך על זה. שלום זוהר, מה שלומך?
ברוך השם, קורונה שמח.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל בסיפור קצר. אתמול ברבע לשמונה בערב ניהלנו שיחת תחנה קצרה, ואז לקראת שמונה אני התחלתי קצת להיות קצר רוח, כי רציתי להיכנס לאינטרנט ולצפות באירוע שאני קצת חיכיתי לו, רק לא היה לי נעים לספר לך. ואז בשמונה בדיוק אמרת לי, טוב, גיא, אני חייב לרוץ, ואז גילינו שלשנינו הייתה אותה תוכנית לצפות בשידור החי של האירוע השנתי של אפל, בו היא משיקה מוצרים חדשים, ואני הרגשתי קצת יותר בנוח. אז יש לי שתי שאלות אליך. אחת, מדוע רצית לראות את השידור החי של ההשקה, שבעצם זה די אירוע שיווקי, ושתיים, האם יש איזה מקבילה בהיסטוריה של הטכנולוגיה לתופעה הזאת של אפל?
טוב, אז קודם כל טעיתי שרציתי לראות את זה, זה באמת אירוע שיווקי, ואחרי זמן קצר אני פרשתי מזה. זה היה, והאמת היא, זה היה די משעמם בכלל. אז, ואת האירועים הקודמים אף פעם לא ראיתי. למה דווקא את זה? אני לא יודע, אולי בגלל הסגר התבלבל לי הראש. אני לא לגמרי בטוח. אבל לגבי המקבילה לאפל, זה באמת תופעה. סטיב ג'ובס הוא התופעה. הוא ממציא ויזם אדיר, היכולת שלו להמציא את מה שאנחנו נרצה, בלי שאנחנו יודעים שנרצה את זה, ואחרי זה אנחנו, מה זה מתלהבים מזה, היא דבר נדיר ביותר.
זוהר, אתה עם אייפון או עם מכשיר שהוא מבוסס אנדרואיד?
אני באייפון.
באייפון, אני עם סמסונג, ולא הצלחתי להבין אף פעם למה אני צריכה לשלם מחירים כפולים על סמארטפון, לפטופ, טאבלט או דסקטופ. אתה יכול להסביר לי מתי אתה וגיא מחוברים למכשירים של חברה, שהיא עם ארכיטקטורה די סגורה, אין בצד של התוכנה ואין בצד של החומרה.
עניין של גיל.
אני לא רחוקה בגיל של גיא.
זה לא חיכיתי. רגע, אני רוצה להבהיר שאני וענת פחות או יותר באותו גיל.
גיא, אתה לא אמור לחשוף את הדברים האלה.
גיא הוא איש רציני. אני אגיד לך, אני חושב שהסיבה העיקרית אצלי, זה היה המכשיר הראשון, אני קניתי אותו בין הראשונים. עכשיו, זה נורא, מה לעשות? אתה מתחבר לזה, אתה כבר יודע איך להפעיל אותו. עכשיו, נכון שזה עולה לי כמה מאות דולרים יותר פעם ב, לא יודע, שנתיים, שלוש. לא משמעותי, לעומת זאת ההשקעה שאני צריך לעשות, כבר השקעתי באפליקציות לנכדים, אני רגיל לזה, זה נוח.
אז ענת, לשאלתך, אני עזבתי לפני 15 שנה את עולם ה-PC, ועברתי למק ואחרי זה לאייפון, ומעולם לא הבטתי יותר לאחור. לאפל יש בהחלט התנהגות, כמו שאמרת, מונופוליסטית והארכיטקטורה סגורה, ואני בדרך כלל די מתאהב את זה, מונופולים, אבל יש הבדל עצום בין אפל לבין גוגל ופייסבוק. אפל לא חיה מפרסום, מאיסוף מידע, מהתמכרות, והיא גם לא מפיצה ג'אנק.
זוהר, את הדעה של גיא על המונופולים הדיגיטליים אני מכירה טוב, יותר מדי טוב. אתה לא חושב שהוא מגזים? לפרק, לא. לשים, רגולציה, לא. לחקור?
אני דעתי כדעתו. אני לגמרי מסכים איתו. אבל אני חושב שהתחילו להבין את זה בעולם, ומתחילים לטפל בזה גם המחוקקים למיניהם, בכל מיני מקומות. במשך הרבה שנים, אני כל הזמן הייתי מסתכל על התופעה שהרגולטורים מטפלים ב-AT&T ובוורייזון ובכל החברות האלה, וממשיכים לטפל בהם, ממשיכים לטפל בהם, ממשיכים לטפל בהם, בעוד שאפל, גוגל וזה, לוקחים את כל הרווח, לוקחים את כל מה שיש פה.
אבל זוהר, אני רוצה לנצל רגע את מה שאמרת, בגלל שתראה, אני בשבועיים האחרונים, מאז כתבתי עוד כתבה גדולה על העניין הזה, ולא הצלחתי לשכנע את ענת, שהיא העורכת שלי, של המרקר וויק, לא הצלחתי לשכנע אותה עד הסוף, שצריך באמת לשים רגולציה על החברות האלה ולפרק אותם. והנימוק של ענת היה חזר כל הזמן ואמר, תשמע גיא, אבל לפני פייסבוק לא היה רשתות חברתיות, ולפני גוגל לא היה סרט כזה טוב, אז למה אתה רוצה לפרק אותם או לשים עליהם כל מיני מגבלות של הגבלים עסקיים? איכשהו לא הצלחתי להעביר לה את המסר.
לא, אני אומרת שהסיטואציה יותר מורכבת מאיך שאתה וכנראה גם זוהר מתארים אותה. יש להם גם דברים טובים, לא הכל רע שם.
אין ספק. בוא אני אגיד לך משהו על העניין הזה. וזה, אני אתן לך פרספקטיבה של 70 שנה. אוקיי. אני מדבר על עולם תחרותי לגמרי שאנחנו נמצאים בו. בעולם תחרותי לגמרי, באים אנשים מאוד מוכשרים, והרבה פעמים עם כוונות טובות, למשל, אני מאמין לגוגל שהם, ליזמים של גוגל שהם באו לעשות טוב.
כמו שהם אומרים.
הם עדיין אומרים, אבל זה כבר לא נכון, אבל אני מאמין להם. אני מאמין להם שזו הייתה המטרה שלהם. הם באו לעשות עולם טוב יותר, הם באו לשנות את העולם. אני חושב באמת ככה, כי גם אני בא מאותו מקום. אז אני יודע על מה מדובר. אבל אז קורית התופעה הבאה, וזה התחיל מ-IBM, ועבר אחר כך למייקרוסופט, אינטל וסיסקו. והיום זה נמצא אצל גוגל, פייסבוק ואמזון וכו'. אנשים מאוד מצליחים, החברה מתחילה לגדול, ואז מופיע מה שאני קורא הנבלות של החברה הגדולה. מגיעים מנהלים מקצועיים, ובחברה יש הרבה מנהלים מקצועיים, וכל מנהל מקצועי יש לו מטרה, הוא צריך להגדיל את הרווח בתחום שלו, הוא צריך להגדיל את המחלקה שלו, הוא כבר לא חושב על עולם שכולו טוב. וכך נוצר בעצם, עכשיו, תגידי, הנימוק העיקרי, מה אתה רוצה מהם? הם לא, זה לא כמו AT&T שקיבלו את המונופול מהמדינה. הם יצרו את זה במו ידיהם, מגיע להם. מה שקורה הוא שמבחינת הכלכלה והחברה, אני לא אומר שלא מגיע להם, זה לא שאלה של מה מגיע, מה לא מגיע, מה צודק. זו שאלה שבנקודה מסוימת, זה בעצם מפריע להתפתחות הכלכלה והחברה, והתחרותיות והחדשנות, כי הם מדכאים כל דבר אחר.
דרך אגב, זאת הסיבה שאתם נתתם לסטארט-אפים שלכם לצאת החוצה לעצמאות, והם לא היו חלק מהקבוצה של רד? כדי שאתם לא תגדלו יותר?
לא, זה עניין של האופי שלנו. אנחנו לא, יהודה ואני, לא כאלה שרוצים לבנות אימפריה, וחוץ לזה בכלל, אני אוהב דברים קטנים, גם יהודה, אז אנחנו אוהבים סטארט-אפים, זה לא בא מאותו מקום. אבל אני אומר שגיא צודק בזה, שבנקודה מסוימת, שזה גדל לממדים מפלצתיים, זה נכון מבחינת החברה, לטפל בזה. לטפל בזה זה להחליש את הכוח של זה, כדי לתת לאחרים לצמוח,
ואתה לא חושב שזה ימנע אולי חדשנות בעתיד? יבוא יזמים ויגידו, אם כל פעם שאני אגיע למדים כאלה יתחילו להתערב לי, אז אולי לא שווה.
להפוך, או עד שאני אגיע לממדים כאלה, אף אחד לא. להפך, זה פותח מקום לחדשנות, כי היום הרבה מאוד חברות קטנות שמנסות לחדש, פשוט החברות הגדולות מתקות אותם, וקונות אותם, מרסקות אותם. לכן זה פשוט נכון, זה לא שאלה אם זה צודק.
ענת, אני אתן לך דוגמה, פייסבוק וגוגל, שאת וכולנו מאוד מתלהבים מהם, קמו בדיוק באותם שנים שמשרד המשפטים האמריקאי ישב בצורה אגרסיבית על הזנב של מייקרוסופט. וגרי ריבק, שהוא אחד המומחים הכי גדולים להגבלים עסקיים בארצות הברית, שגם הוא זה שהגיש את התביעות האזרחיות נגד מייקרוסופט, תמיד מסביר יפה שלמעשה לא בטוח שפייסבוק וגוגל היו מצליחות לקום אלמלא הפעולה האגרסיבית של הממשל נגד מייקרוסופט, כי מייקרוסופט באותה תקופה היה לה את היכולת להרוג יזמויות חדשות כמו גוגל ופייסבוק. טוב, זוהר, בוא נעבור רגע לנושא אחר. אני זוכר שהגעת לפני, נדמה לי עשור, להרצות בפני סטודנטים שלי באוניברסיטה, והפתעת אותם ואותי שסיפרת שאין לך ג'ימל, כי אתה לא סומך על החברה בכל הקשור להגנה על הפרטיות שלך, על הנתונים שלך. והשאלה שלי אם אתה עדיין מחזיק מעמד עם ה... משמעת הזאת, כלומר לגוגל, פייסבוק ושאר המונופולים, אין עליך את כל המידע שיש להם עלינו?
לא, זה יותר גרוע מזה. יש לי שני ג'ימלים ואחד אוטמייל, אבל אני משתמש באימייל הפרטי שלי מהחברה. ואני משתמש בג'ימלים וכן הלאה, כל פעם שאני נכנס לאיזה אתר, שאני לא רוצה באמת שיעקב אחריי, אז אני שם לו שם את הג'ימל. אז הוא שולח את כל הג'אנק שלו לג'ימל.
אבל ממה שאני קורא ומבין היום, גם אם אתה לא מנוי על הג'ימייל ועל הפייסבוק ועל כל הדברים האלה, החברות האלה פיתחו שיטות להגיע ולעשות טרקינג של מה שקורה על הסמארטפונים שלנו, גם כשאנחנו לא עליהם. כך שמבחינת סייבר, ואתה מומחה בסייבר, יכול להיות שאולי אתה גם מרגיש רק בנוח, אבל האמת היא שהם כן אוספות עליך מידע.
אני יודע, אני מסכים איתך, לא, אני יודע שגם כשאני נכנס לדמרקר, אז הם יודעים שמה עשיתי ומחברים, נכון, אני מכיר את זה, אבל בכל זאת יש הבדל גדול בין לחטט לי באימיילים, לבין לעקוב אחרי איזה אתרים נכנסתי באינטרנט.
אני רוצה זוהר לעבור לנושא קצת שונה. שווי השוק של ענקיות הדיגיטל חצה השנה באמצע משבר הקורונה המטורף הזה, את $5 טריליון, סכום של $5 טריליון, יש לזה הרבה סיבות, אבל עבורי, כמי שלא חלק או לא קרובה לטכנולוגיה, זה רק עוד סימפטום למה שמטריד אותי כבר הרבה זמן. אנחנו בעצם, העולם הכלכלי שלנו הוא עולם דואלי, מי שבהייטק וכל היתר, מי שלא בהייטק. מי שלא בהייטק, החיים שלו נהפכו להיות הרבה יותר קשים ומורכבים, בטח אם הוא ממעמד הביניים, או השכבות המוחלשות. ואני רוצה לשאול אותך, כמי שבעצם נמצא בעולם הזה הרבה מאוד זמן, האם אתה לא מרגיש שאתם, התעשייה הזאת, קצת מתנתקת מהמציאות של רוב הציבור?
יש בעיה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה למשוך את הציבור אלינו ולא להפך. למשל, את החרדים למשוך אלינו, על ידי זה שהם ילמדו. לקחתי בכבודה את האוכלוסייה הכי נכשלת, שילמדו מתמטיקה ואנגלית ויבואו. לא אכפת לי שילמדו תורה כמה שהם רוצים. אבל זה פחות ופחות נכון בקרב הצעירים שאנשים הם לא, גם אם אתה לא מפתח בהייטק וכולי, אתה משתמש במחשב, אתה משתמש באינטרנט, ואתה יכול לעשות כל מיני אפליקציות ואתרים, והיום בתוך העולם הזה של, זה לא רק בוגרי 8200 שמשתתפים בעולם הזה, לא רק מהנדסים ואנשי תוכנה.
להם יש את הסיכוי הכי גדול להצליח, והסיכוי שלמשל נערים מהפריפריה, דרך אגב, זה לא חייב להיות מהפריפריה הרחוקה, זה יכול להיות אשדוד, אשקלון, הסיכוי שלהם להגיע ל-8200 או ל-81 הוא הרבה הרבה יותר נמוך, ומפה גם נגזר הסיכוי שלהם, דרך אגב, להגיע אליך למשל, או באמת להצליח בהייטק.
את צודקת, אבל והדרך לפתור את זה, זה פשוט על ידי חינוך לפי דעתי. לתת להם הזדמנות ללמוד, אני הייתי שולח את המורים הכי טובים ללמד בפריפריה, שלם להם פי 3 ושילמדו שם. זה הדרך לתקן. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים כאלה בפנימיות, בבתי ילדים, בערד, בכל מקום שאנחנו יכולים, אנחנו קטנים, זה עניין, זה הממשלה צריכה לעשות, כל הכבוד, אנחנו מרגישים טוב, אנחנו חושבים שזה חלק מהחובה שלנו.
זוהר, אני מניח שהרוב המכריע של העובדים בחברות שלך נמצאים בבית, גם לפני הסגר, איך זה, יש לנו כבר 8 חודשים של ניסיון, איך זה לדעתך משנה את הפריון, את המחירות, את התרבות הארגונית?
אז קודם כל זה נורא מפתיע שזה עבד, כן, וזה עובד, ובעיקר בחברות תוכנה, אגב, בחברות חומרה זה עובד פחות טוב. אבל זה לא טוב כמו באמת לעבוד ביחד, לא, תיזהרו לקחת איזה רחוק מדי. זאת אומרת, אתם יודעים, יש אנשים מסוימים, כמוני, יש, שהם, תן להם לעבוד לבד, הם הרבה יותר יעילים. לא מפריעים להם אף אחד וכן הלאה, הם כותבים את התוכנה שלהם, אבל הרוב הם לא כאלה, הרוב צריכים את הדינמיקה הקבוצתית, הרוב צריכים שהקבוצה תמשוך אותם, הרוב צריכים לדבר עם אנשים אחרים, יש הרבה תאומים, זה מטיל עומס מאוד גבוה על המנהלים, כל העניין הזה, העובדים יותר קל להם, עכשיו יש עובדים מה לעשות שהם בבית, אז זה בכל זאת חופש וזה, קצת יש סידורים, זה יותר, חוץ מזה היום יש ילדים בבית, אז בכלל זה מפריע, באמת זה קשה, אובייקטיבית. אם אתה רוצה להכניס מישהו חדש לעבודה, אתה מגייס מישהו חדש, אתה לא יכול לגייס אותו להגיד לו, תשב בבית ותתחיל לעבוד. אתה צריך איכשהו להכניס אותו לתוך המסגרת, לתוך העבודה, לתוך מה צריך לעשות, לתוך התרבות הארגונית. אז יש פה אתגרים, ואנחנו מתמודדים איתם.
נניח שאפשר יהיה לחזור לעבודה נורמלית ב-2022, אם להיות אופטימית. איזה אחוז לדעתך מהעובדים יישאר בבית באופן קבוע?
זו שאלה שאני לא יודע להגיד אותה בדיוק, אבל זה יהיה אחוז משמעותי. אני לא יודע אם זה יהיה 20, 30 או 40 אחוז, תהיה פה איזו עבודה היברידית, יהיו עובדים שיגידו לנו, תנו לי לעבוד מהבית יותר נוח לי, ואנחנו נשמח לעשות את זה כי הם גם יעילים, תהיה איזושהי חלוקה, אני חושב שיהיה הרבה פחות, ולשאלה הבאה של גיא, שאני יודע שהוא ישאל, זה יפגע במשרדים.
דווקא לא התכוונתי לפגוע במשרדים, נדמה לי שלך יש יותר השקעות במשרדים מאשר לי יש, אבל זוהר, תראה, אני רוצה להמשיך, הזכרת את ההבדל בין חומרה ותוכנה, אתה מרכז את רוב ההשקעות שלך בשנים האחרונות, בסייבר, באוטומוטיב, נדבר על זה קצת, סטורג' נדמה לי ותקשורת, אבל אתה, כמי שאני מכיר אותך הרבה שנים, אתה מסתכל על כל השוק. מי לדעתך עם הענפים שסובלים מהקורונה, ומי נהנים מהקורונה?
טוב, אז כל הנהנים מהקורונה זה כל מה שקשור לאינטרנט. כל האי-קומרס, כל הפייסבוקים, כל הגוגלים, כל האמזון כמובן, כל המשלוחים למיניהם, הם עושים חגיגה. מי שסובל בצד הטכנולוגי, זה חברות טכנולוגיות קלאסיות. אני נמצא למשל גם בתקשורת, אז בתקשורת מצד אחד יש בעיה, ומצד שני נדרשת יותר תקשורת, אז זה פחות או יותר מקזז, אבל אתה גם רואה, כשאתה בא למכור לחברות נורמליות במרכאות, שהן לאו דווקא חברות טכנולוגיות, אז חלק מהן במיתון. זאת אומרת, אם אתה מכרת קודם לחברת תעופה, אז יש לך בעיה. כן, כמובן, לקחתי מקרה קיצוני. אבל גם אם מכרת לחברה של איזה קומרס שמוכרת, יש לה חנויות או דברים כאלה, או מפעל, או חברת אוטומוטיב שירדו למחירות. אני, כשאני מסתכל מסביב, אני רואה מיתון כתוצאה מהקורונה. אני רואה פריחה גדולה בכל הענפים שקשורים ישירות לאינטרנט, וקשורים ישירות לדיגיטל, כמו שאת קראת לזה, אבל בעולם הגדול יש מיתון.
זוהר, בוא נדבר רגע על שני ענפים בהם אתה מתרכז בשנים האחרונות, סייבר ואוטומוטיב, ואני אתחיל דווקא עם הסייבר. לפעמים אני מרגיש שזו תעשייה שהיא מין סוג של ריצה לתחתית, שרק נהיית נמוכה יותר, זה כמו מרוץ חימוש, ספי ורסס ספי פעם קראו לזה, יותר ויותר משאבים, בעצם כדי להישאר באותו מקום, להגן עלינו, מוגנים.
יש בזה משהו, כן, ולכן אני גם לא כך אוהב את התעשייה הזאת כבר, אבל אני רוצה להגיד לך אגב שמה שקרה פה עם הקורונה נתן לה עוד דחיפה כלפי מעלה, כי כל ה-work from home וכל זה הגדיל בהרבה את סיכוני הסייבר, זה שאנחנו כולנו משתמשים יותר ב-e-commerce, משתמשים יותר ברכישות באינטרנט וכן הלאה, גם זה הגדיל, אז דווקא יש לה תנופה בחצי שנה האחרונה. אני כל פעם מופתע מחדש איך היא ממשיכה להתקדם ואיך היא ממשיכה להתפתח. היא פשוט עוקבת אחרי כל מה שקורה בתקשורת וכל מה שקורה בדיגיטל, ומחר שתקשורת ודיגיטל וכן הלאה הופך חלק יותר ויותר גדול מעולמנו, העולם שלנו, חלק הווירטואלי בו נהיה יותר חשוב, אז גם אתה צריך להשקיע יותר בסייבר כדי להגן על כל הפעולות האלה שאתה עושה.
זוהר, תחום האוטומוטיב נחלק בעצם לשלוש קטגוריות. מכוניות חשמליות, מכוניות שיתוף כמו אובר, ומכוניות אוטונומיות. והתלהבנו מאוד לפני 5 שנים כשאינטל קנתה את מובילאי, אבל היום נדמה לי שאנחנו מבינים שזה פשוט לא הולך לקרות בשנים הקרובות. זה שידור חוזר של ה.com, זה יגיע בסוף רק באיחור של עשור.
טוב, קודם כל נגעת בדיוק בשלוש המהפכות הגדולות שעוברות על עולם האוטומוטיב, והם השתנו בתקופה האחרונה. אז ככה, בואו נתחיל מהחיובים. מכוניות חשמליות קורות. זה לוקח זמן כי צריך פה להשקיע הרבה מסביב, אבל אני רואה הרבה מאוד מכוניות חשמליות, אני רואה יותר ויותר. מה שקרה בעצם זה שהגענו לנקודה שבה הבטריה הייתה צוואר הבקבוק, הגענו לנקודה שקודם כל בטריה יודעת לקחת אותך 400-500 קילומטר, שזה בערך מה שאתה צריך, וגם הגענו לנקודה שהיא כמעט במחיר של מכונית combustion engine, ואתה רואה את זה אצל כל יצרני המכוניות, כולם מייצרים היום מכוניות.
לגבי השיתוף, אתה לא חושב שהקורונה הולכת לעשות לזה משהו לא טוב?
כל תעשיית השיתוף, חוטפת מכה מהקורונה, ואני לא חושב שכולם עוד הבינו, גם Airbnb, לא רק אובר. אבל אובר, אני ראיתי מספרים לאחרונה, שאובר, לפני הקורונה, הסיעה 75% אנשים, ו-25% היו משלוחים, ועכשיו זה 60% משלוחים, ו-40% אנשים. אז כל תעשיית השיתוף, היא נפגעה מהקורונה, ואני לא יודע מה יהיה שהקורונה תיגמר, אם הקורונה פתאום תסתיים לגמרי, אז הכל יהיה בסדר, אבל אני לא בטוח שהקורונה מסתיימת לגמרי.
אני רק רוצה להעיר משהו לגבי תעשיית השיתוף, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל בתוך תעשיית השיתוף, חלק מההצלחה שלה הייתה גם מה שקוראים ארביטראז' רגולטורי, זה בעצם הייתה דרך לעקוף את שכר המינימום, ולעקוף את זה שהפכו אנשים בעצם לקבלנים מסחירים. ברגע שפה יש שינוי, ואובר וליפט יצטרכו להגדיר את הנהגים שלהם כעובדים, יכול להיות שכל האקונומיז של התעשייה הזאת ישתנו.
על אחת כמה וכמה, נכון, אני מסכים.
ענת שאלה אותך גם על מובילאיי, ומה האם באמת יכול להיות שהמהפכה של הרכב אוטונומית, כמו ה.com, תגיע, אבל באיחור של 10 שנים.
כן, חד משמעי ואולי 15. אני אף פעם לא האמנתי בערכות האלה שאוטוטו יש רכב אוטונומי שיורד לכביש, כי ככל שנכנסתי לזה יותר, ונכנסתי ולמדתי את זה, ועשיתי כל מיני דברים בתחום, ראיתי כמה הבעיה מסובכת. ראיתי כמה באמת הנהיגה, שזה כאילו כל טמבל יכול לנהוג, זה אינטליגנציה מאוד גבוהה. לאינטליגנציה מלאכותית זה מאוד לא פשוט.
אולי מהפכות כאלה מגיעות באמת בשלבים, צעד אחרי צעד, ולא בבת אחת.
בהתחלה היה פה את השיתוף פעולה הזה של CEOs ועיתונאים, שטוב, אם אתה רוצה מאמר, אז הוא אמר כבר 2023, אז תגיד 2022, אחרת אין לך כותרת, ואני חושב שזה התפוצץ. אבל מה? אני חושב שזה כן קורה, וזה קורה, זה יקרה דרך כל מיני נישות, שאתם אולי תגידו, זה לא נחשב רכב אוטונומי, כן? אבל אני יכול לחשוב על כל מיני מקרים שהם יותר פשוטים. נניח חיל צריכה להסיע את המסעיות שלה מלמטה מים המלח למפעל שם על הגבעה. ונוסעות מסעיות במסלול קבוע, על כביש קבוע, ועד שעומדים נהגים עד שממלאים את המסעיות, ועד שמרוקנים את המסעיות, זה יכול היה להיות הכל אוטונומי.
כן, אז זוהר, אז אמנון שעשוע הוא גאון, הוא מכר לאינטל משהו שכאילו קורה עוד 5 שנים, שבעצם קורה עוד 15 שנה ב$15 מיליארד.
תראה, אמנון שעשוע הוא איש מאוד מאוד מוכשר, והוא טכנולוג מדהים, יש לי הערכה רבה אליו.
וגם סוחר לא רק על עירה.
יכול להיות, אני לא יודע, לא מכיר אותו בתור שכזה, אני בטוח שהוא מאמין בזה, ואינטל גם מאמינים בזה.
בוא רגע נדבר על עסקים. רוב הכסף למימון סטארט-אפים בישראל מגיע מכמה עשרות קרנות הון סיכון גדולות שפועלות כאן, בעיקר עם כסף אמריקאי גדול של משקיעים מוסדיים. אתה משקיע מכספך. איך המודל שלך מבחינת בחירת ההשקעות והמעורבות בחברות שונה מאלה שמנהלים כסף של אנשים אחרים?
אני לא יודע אם הוא שונה באופן מהותי. אני חושב שגם הם צריכים להרוויח. אני אגיד לך איפה אני יותר, אני מאוד מפוקס. זאת אומרת, אני לא משקיע, קרן הון סיכון בדרך כלל משקיעה בהרבה תחומים, אני משקיע בתחום אחד. היום באוטומוטיב, לפני 5 שנים בסייבר, אני עדיין, אם יבוא אליי מישהו מסייבר, אני מבין בזה, אז יכול להיות שאני עוד אשקיע, אבל זה כבר יהיה על הירידה של העקומה. ואני מתרכז רק בתחום אחד, אני לומד אותו לעומק, אני אז מרגיש גם שאני יכול לתרום בו, אני מכיר את התעשייה, אני מכיר את האנשים, אני מבין, אני יודע לשפוט וכן הלאה. אין לי אנליסטים, אין לי עוזרים, אני עושה את הכל לבד.
זוהר, יש לי שאלה ששואלים אותי הרבה יזמים שנמצאים בשלב בדרך כלל של ה-seed או של ה-A-round, ואיזה סוג של צוותים, ויש הרבה סוגים של צוותים, תמהילים, אתה רוצה לראות כאשר אתה משקיע? למשל, בא יזם בודד, או באים שני חבר'ה שהתחברו לא מזמן לצורך הסטארט-אפ, או שאידיאלית אתה רוצה לראות אנשים שכבר עבדו ביחד ויש להם ניסיון בלעבוד ביחד. איך אתה מנתח את הסיטואציה החברתית שהיא כל כך קריטית בקבוצת היזמים שמקימה סטארט-אפ?
אני רוצה לראות משהו כמו 3 אנשים, המספר לא בדיוק מדויק, שאחד מהם הוא לפחות טכנולוג, אחד מהם הוא לפחות שיווק ומחירות, ואחד מהם יודע לנהל את הביזנס. זה כאילו המבנה המשולש האידיאלי. זה אף פעם לא בדיוק ככה. עכשיו, אני רוצה לראות שהם מסתדרים ביניהם. זה לא טוב שכולם באו מאותו חדר ב-8200, אוקיי? שהם מרגישים מאוד טוב אחד עם השני, אבל בעצם הם כולם טכנולוגים יודעים לעשות אותו דבר. זה בערך מה שאני רוצה לראות, אבל זה יכול להיות, אתה יודע, לפעמים חסר שם משהו, ולפעמים יש עוד מישהו שעוזר לעניין. צריך להיות גמיש בעניין, זה בסוף מדובר באנשים.
זוהר, עשית פעם לעצמך, הסתכלת לאחור על 30 שנה שאתה משקיע בהון סיכון, ואמרת, ניסית לראות עם איזה סוג של יזמים הצלחת, עם איזה סוג של תהליך הצלחת, מה היו הדברים שבהם הצלחת, מה היו הדברים שבהם זה היה בינוני, ומה הדברים שזה היה כישלון מוחלט, ועלו לך איזה תובנות מתוך הדבר הזה?
תראה, אנשים טובים, אנשים, קודם כל אנשים ברמה, אנשים מוגנים, אנשים שיודעים להמציא דברים חדשים, אנשים שיודעים להתמודד עם תקלות, שיודעים להתמודד עם מצבים קשים. אלה אנשים, לא תמיד אתה יודע את זה בהתחלה, אבל אתה מנסה להרגיש את זה. אני תמיד עשיתי את זה מהצד הטכנולוגי, אז תמיד היו שם אנשים טכנולוגיים, והרבה פעמים יותר מאחד, וככל שהם היו יותר מעמיקים ויותר טובים, אז היה לי סיכוי יותר טוב, כי זה גם הצד החזק שלי, זה גם מה שאני יודע לשפוט, זה גם, אני חושב שלישראל יש פה יתרון, בצד השיווקי, המחירתי, אנחנו פחות חזקים, שם האמריקאים הרבה יותר חזקים מאיתנו, אז אם אנחנו באים עם אלמנט טכנולוגי מאוד חזק, יש לנו יתרון ברור.
אתה משקיע הרבה בפורשי היחידה שלך, שלא נאמר את שמה. ורציתם בכל זאת אוכל להגיד לנו כמה מילים על היחידה הזאת, מדוע דווקא עם האנשים האלה?
אז אני ביחידה סיימתי לפני המון זמן, ואנשים שבאים אליי היום היחידה, כשאני הייתי ביוניפורם, הם היו בפלויד פורם, הם בכלל לא, אין, לא, לא ראיתי אותם אף פעם, ובכל זאת זה מעניין, הם מגיעים, ויש משהו משותף, כאילו יש איזה מסורת, יש איזה משהו בתרבות, יש איזה משהו בצורה שעובדים, בצורה שמתנהגים, שאתה מרגיש איתם נוח, והם מרגישים איתך נוח. אז זה עוזר. הצבא, יש לו מערכת HR מדהימה, והוא לא מתבייש להגיע לכל התיכונים, ולהוציא את כל האינפורמציה על האנשים, ולעשות את כל הבחינות, והוא כן מצליח, וביחידות האלה כן מגיע עם אנשים מהפריפריה, לא חשוב איזה, שהם מוכשרים. הבעיה היא, אם הם, בשנות הילדות שלהם, קיבלו את החינוך הנכון, כדי להגיע לשם. אם כן, הם יגיעו. הצבא ימצא אותם בקריית שמונה ובאשדוד בלי בעיה.
והעלייה של מה שדיברנו בהתחלה של המונופולים הדיגיטליים, הכיתוב הפוליטי, הפייק ניוז והפחד מאלגוריתמים שמנהלים את החיים שלנו, מתחברים בשנים האחרונות גם להתקפה שיש בחלק גדול מהעולם על דמוקרטיה ומוסדות דמוקרטיים, ויש מי שרואה קשר בין הדברים. אתה לא חושב שטכנולוגיה יכולה גם להיות כלי בידי משטרים וחברות שלא רוצים דמוקרטיה?
כן, היא יכולה, אבל אתה יכול להגיד זה על כל דבר חדש. אני חושש יותר ממה שאני רואה באמת, וזה שהדמוקרטיה היא בבעיה בעולם. זה אני מסכים איתך. היא בבעיה כבר מהטלוויזיה. והבעיה החריפה עם המחשב ועם הרשתות החברתיות. לזה אני לגמרי מסכים. ואם אתה מסתכל על המנהיגים בעולם הדמוקרטי, והצורה שהם נבחרים, אז המנהיגה היחידה שאני יכול, שאני מוכן לעמוד מאחוריה, זה מרקל. והיתר הם לא לרוחי, והם בפירוש חלק, וזה חלק, זה בעיה גדולה. אני לא אומר שאתה מנצל את זה איזשהו דיקטטור בצורה, כבר הדמוקרטורים מנצלים את זה. והם לא מנצלים את זה בצורה, מנצלים את זה בצורה במרכאות דמוקרטית.
אגב, הזכרת את הטלוויזיה, נקודה מאוד טובה, אנחנו נוטים לשכוח גם שכאשר התחילה הטלוויזיה, היה גם חששות מאוד גדולים לדמוקרטיה, ולפני זה הרדיו, שאנחנו זוכרים איך היטלר ומוסוליני השתלטו עליו, והפכו אותו לכלי לדיקטטורה ענת, ודרך אגב, זאת הסיבה שמהר מאוד הבינו שחייבים רגולציה מסיבית על רדיו וטלוויזיה שיש עד היום.
אין בעיה, גיא, שיעשו רגולציה על גוגל, פייסבוק ואמזון. אני איתך.
אוקיי, ענת, רצית לשאול משהו, כן.
אבל גיא לא ירפה עד שהם לא יעשו רגולציה. כל שבוע במרקר. אני מניחה שאתה קורא את המרקר, גם אמרת את זה קודם, ואתה בטח רואה שיש אצלנו לא מעט כותבים שמזהירים שוב ושוב מהתרכזות העושר בידי מעטים, ומההשפעה האדירה של המיליארדרים על העולם, שימו אותנו לא פעם במה שנקרא שנאת עשירים. אתה נמנה על הקבוצה הזאת של מיליארדרים, ואני רוצה לשאול לך אם אתה מרגיש מותקף, אם אתה יכול להבין את העמדות הללו?
אני יכול להבין את העמדות האלה. תראה, אני אף פעם לא ניצלתי את הכסף שלי לפעולות כמו שגיא מפחד מהם. אני ניצלתי אותו לעשות עוד סטארט-אפים, לעשות עוד חינוך וכן הלאה. לא קניתי שום חברה גדולה, לא ניסיתי ליצור מונופולים, להפך. לא תמצאי אצלי שום יצירה כזאת. אז לכן, אני לא דוגמה טובה למה שאתם אוהבים לקרוא טייקונים.
יש הבדלים בין הטייקונים?
חפשו להתקיף מישהו אחר.
יש הבדלים בין הטייקונים?
לא, בטח, כי תראי, אם אתה משתלט על גוף מאוד גדול בארץ, ואתה כתוצאה מזה שולט על על משאבים של, לא חשוב אם זה מזון או תקשורת וכן הלאה, אז זה סוג אחד של פעילות. אני ממציא מוצרים צ'ופצ'יקים ומוכר אותם לחול.
אתה יודע, אתה מעולם לא התבטאת בנושאים פוליטיים, נדמה לי. וחלק מאנשי ההייטק בשנה האחרונה הצטרפו בעצם לקמפיין שנקרא רק לא ביבי. לפני חצי שנה גם הייתה בעצם קבוצה של 117 אנשי הייטק, ביטחון, עסקים וחינוך. הם הגישו בקשה לבגץ. כדי שימנע בעצם מחבר כנסת שהוגשו נגדו כתבי אישום לכהן בתפקיד ראש הממשלה. ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה חושש ממה שקורה כאן בשנה האחרונה, או שאתה רואה בזה איזושהי היסטריה מיותרת?
אני חושב שתאריך התפוגה של ביבי פג, והגיע הזמן שהוא יבין את זה, בלי קשר לזה שאני חושב שהדברים גם, שבחלק מהדברים, אני לא בטוח לגבי כל הדברים, אבל לי מספיק השמפניות והסיגרים בשביל שהוא ילך הביתה, ובזה אין ספק. מעבר לעניין, זה לא יעזור. כמו שהוא אמר בקולו העמוק, ראש ממשלה ששקוע עד צוואר וכן הלאה, הוא צודק. ואתה רואה איך הוא לא יכול לתפקד. הוא לא יכול באמת לטפל בגילה גמליאל, והוא לא יכול באמת לטפל בחרדים, הם מצפצפים עליו.
ואולי כי, בקורונה?
בקורונה הוא גם לא מצליח לטפל כמו שצריך. בעיניי, אגב, כל סגר הוא כישלון. אז היה לנו שני כישלונות בינתיים. כל גל הוא כישלון. כי בקורונה הדרך הנכונה לטפל היה להחליט כמה חולי קורונה אנחנו מוכנים ביום, 2,000, 3,000, כמה אנחנו יכולים להתמודד בתור חברה, מערכת בריאות וכן הלאה, ואז לקיים את זה על הרמה הזאת, ולהחזיק את כל הכלכלה והחברה כמה שיותר פעילות בתוך הרמה הזאת. זה מה שהיה צריך לעשות, ולעשות טרימינג לזה, זאת אומרת, זה קצת עולה, אז אתה קצת מרחת, וכל פעולה לעשות באופן איטי פעם בשבועיים, ולא להגיע לשום גלים.
זוהר, שאלה אחרונה לסיום. אתה נולדת כמה חודשים לאחר הקמת המדינה, ואין ספק שההייטק הישראלי הוא סיפור הצלחה אדיר. והשאלה שלי אליך, יש לך יותר פרספקטיבה מיינת ולי, האם ישראל היא עדיין סיפור הצלחה אדיר, או שבצד ההצלחה אנחנו מתקרבים היום לנקודת מפנה מסוכנת?
אני חושב שזה ייפטר. אני חושב שביבי הולך הביתה. זה לא יעזור. זה כבר, אתה רואה את זה מתוך הליכוד, אתה רואה את זה מתוך ההפגנות, אתה רואה את ההתבטאויות ההיסטריות של כאלה מיקי זוהר ורגב וכולי, אתה רואה שהעסק מתפרק. הוא לא יחזיק מעמד.
הייתה לך תחזית לגבי ביבי, אולי יש לך גם תחזית לגבי טראמפ, מה קורה בשלושה בנובמבר, זוהר?
אני מקווה שהוא יזכה.
אתה מקווה שטראמפ יזכה?
כן.
רגע לפני סיום הרעיון הוא זורק לנו פצצה, תסביר זוהר.
אני ישראלי וטראמפ הוא טוב לישראל וביידן לא יהיה טוב לישראל.
וואו, אבל טראמפ הוא גרוע לאמריקה בכל כך הרבה היבטים, והרעיונות שלו, הלאומניות שלו, הגזענות שלו, הסגנון הפוליטי שלו מחלחל לכל העולם, ואני אפילו הייתי טוען שחלק ממה שאתה רואה בפוליטיקה הישראלית שאתה כל כך לא אוהב, מגיע מהרוח הגבית של טראמפ.
אני חושב שזה מגיע מאיתנו, אבל אוקיי. לא יודע, אבל ביידן מפחיד אותי.
למה הוא מפחיד אותך?
כי ביידן הוא לא בעד ישראל, הוא אובמה כזה.
אוקיי, זוהר זיספל, תודה רבה על השיחה הזאת, הצלחת לקראת הסוף לטעת בנו גם אופטימיות.
להתראות לכם, תודה רבה.
ותשמור על הבריאות, הכי חשוב. אז גיא, מה אתה אומר? גם ילד שגדל בפריפריה יכול להצליח בהייטק?
אני לא בטוח, אני לא קונה את כל התיאוריה של זוהר, אלא רק חלק ממנה. גם אם עוד ועוד אנשים נהנים מהבום הטכנולוגי ומזה שזה מגדיל את התוצר, בסופו של דבר אנחנו צריכים בשוק העבודה הרבה מאוד אנשים שלא עוסקים בעבודות טכנולוגיות. לא כולם יהיו מהנדסים ולא כולם יכתבו אפליקציות.
לא כולם יהיו מתעשרי הייטק.
ברור, ולכן אנחנו כן צריכים לחשוב על איך אנחנו מארגנים מחדש את שוק העבודה ולמעשה את הכלכלה כולה. אני לא חושב שהכתובת לדבר הזה היא כמובן זוהר זיספל שמקים חברות, הכתובת כמובן הממשלה.
אם כבר מדברים, הוא אמר שני דברים שהיו מאוד מפתיעים. א', הנחרצות שלו לגבי העובדה שבנימין נתניהו סיים את דרכו, והעדפה שלו שטראמפ יזכה בבחירות. אני בתחילה חשבתי שהוא צוחק.
תראי, לגבי העניין של נתניהו זה דבר נורא מעניין. למה? בגלל שזוהר הוא לא איש העסקים הראשון שיוצא בנחרצות נגד נתניהו, אבל בהחלט הוא איש עסקים מאוד משמעותי, שיש לו הרבה מאוד עסקים בישראל. אגב, חלק מהם לדעתי יש להם גם ממשק עם הממשלה בקבוצת רד. והעובדה שזיספל מרגיש כל כך בנוח לתקוף בצורה כל כך חריפה את נתניהו, מלמדת אותנו גם אולי על משהו מעניין, שיש איזה נרטיב שלפעמים אולי אנחנו גם לוקים בו בהארץ, שההרגשה היא שאוטוטו נתניהו משתלט פה על כל המדינה, בגלל שהוא תקף את כל המסודות הדמוקרטיים. אבל בסופו של דבר, אם את רואה שאיש עסקים כל כך משמעותי, מרגיש כל כך בנוח, ולא חושש בכלל לתקוף את ראש הממשלה, אז כנראה שהמרחק של ישראל מדמוקרטיה למשהו יותר סמכותני ודיקטטורה, הוא יותר גדול ממה שאנחנו חושבים.
או שהייאוש יותר גדול, גיא. מה לגבי טראמפ? מה אתה חושב לגבי טראמפ?
פה אני פשוט חולק על זוהר. אני חושב שהוא לא מבין עד כמה שטראמפ והסגנון הפוליטי של טראמפ השפיעו לא רק על ארצות הברית אלא העולם כולו. אני חושב שלשפוט את טראמפ רק בשאלה הזה, האם הוא מזיז את השגרירות ומה היחס שלו בנקודות בנושא הסכסוך הפלסטיני, זה יהיה פספוס. טראמפ מרעיל לדעתי את כל הדמוקרטיות במערב, ולכן החשיבות של להיפרד ממנו בשלושה בנובמבר היא לא פחות גדולה מהחשיבות של להיפרד מנתניהו לאחר שכמו שאמר זיספל מיצה את תפקידו.
טוב, תודה גיא, נראה מה יהיה בשלושה בנובמבר.
תודה לך ענת, תודה למאזינים, מקווים שתהיו איתנו כאן גם בשבוע הבא, תישארו בריאים ואופטימיים.